אם אני לא יודעת לפתוח, אני לא יודעת לפתוח.
אבל הנה.
אני לא יודעת לפתוח, אבל היי, ברוכים הבאים לעוד פרק ובואו ננרמל את זה. אחת הסיבות העיקריות שבכלל הפודקאסט הזה התחיל ובחרנו דווקא בכותרת הזאת של בואו ננרמל את זה, זה בשביל להביא כל מיני סוגיות ונושאים שפחות מדברים עליהם ביום יום והם פחות, לא יודעת אם פחות נפוצים, אבל אולי יש בהם רבדים שלא כולם רואים ואני חושבת שהגיע הזמן לדבר על זה. אז היום בפרק שוב דולב נמצאת כאן איתי. תגידי היי.
היי.
ואנחנו הולכות לדבר על הפרעות אכילה, אבל בעיקר על היום שאחרי הפרעות אכילה. ואנחנו תכף נסביר את זה יותר, כי אני חושבת שזה קצת מורכב ומוזר להגיד היום שאחרי הפרעות אכילה, כי בתכלס זאת התמודדות שהיא תמיד נמשכת, וזה לא משהו שהוא פשוט עובר, אבל יש איזשהו שלב שכביכול חוזרים לתלם ולחיים עצמם, ועדיין נשארות התמודדויות שקצת משנות את
לא
הצורה שלהם.
זה לא עובר, זה אף פעם לא עובר.
נכון.
זה לנצח.
איך זה התחיל אצלך?
אני סבלתי מהשמנת יתר, עד גיל 19. שקלתי 50 קילו יותר ממה שאני היום. מגיעים לזה, אני מאמינה שמהבית, אבל לא רק. זאת אומרת, יש הרבה השפעה לסביבה, למקום שגדלים בו, לדרך חיים. אני בצבא הגעתי למצב שאני שוקלת 106 קילו, ואני לא מצליחה לעשות מה שהבנות האחרות עושות. אם זה לרוץ, אם זה ללכת ממקום למקום, בהגדרת זמן מאוד ברורה. הייתי לוקחת לעצמי כל הזמן ריזיקות של זמן יותר, כי ידעתי שלוקח לי יותר זמן להגיע ממקום למקום. ואני לא מצליחה להיות כמו כולם, והרגשתי מאוד מאוד שונה, וזה קושי פיזי מאוד גדול. והייתי בבסיס ענק, וללכת ממקום למקום זה המון זמן. והרגשתי שאני לא מצליחה לנשום, ושכבד לי ושכואב לי. והגעתי למסקנה שמשהו צריך להשתנות. אני עברתי ניתוח, בחרתי באופציה הזאת, אחרי באמת הרבה מאוד שנים של דיאטות וניסיונות וכל הדברים האלה. ואני מאמינה שההפרעה הזו היא יומיומית. אני עדיין ממשיכה לחיות עם זה, עדיין ממשיכה לשקול כל פעם מה אני אוכלת, ולהסתכל, ומה בריא, ומה לא בריא, והספורט. ונראה לי שכל בחורה בעצם עם הפרעת אכילה, כל סוג שהיא, זה נטבע אצלה, זה הופך לדרך חיים.
לחלוטין. גם זה מצחיק שכאילו אנשים שומעים בחוץ הפרעת אכילה, וזה נשמע כמו איזושהי הגדרה ש, אוקיי, אז יש לה הפרעת אכילה, אז ישר לא יודעת, עולה אולי איזושהי תמונה ספציפית בראש, ולא יודעים כמה רבדים יש לזה. ובין אם זה שלא יודעת, אנשים שעוד איכשהו קצת יותר מודעים להפרעת אכילה, אז יודעים שיש אנורקסיה ובולמיה, ולא יודעים שיש עוד המון המון סוגים.
נכון, שפשוט גם ההשמנה זה סוג של הפרעה, ואנשים לא יודעים את זה.
נכון, נכון, ויש, אנחנו לא נפרט גם יותר מדי על הסוגים בעיניי, כי גם אנחנו באמת נמצאות כאן שתי בחורות שכן יש להם ניסיון בנושא מבחינת חוו את זה, אבל מבחינת חוויה, אבל אנחנו כמובן לא מוסמכות, אז אנחנו לא נפרט על כל התהליך לפרטי פרטים, אנחנו רק נשתף מהחוויה שלנו. ואני יכולה להגיד שאצלי, אחד הדברים שהיה הכי קשה לי איתם בהתחלה, זה שלא ידעתי מה יש לי. אני מגיל מאוד מאוד קטן, התחילו לי חרדות, התקפי חרדה ודיכאון קליני, ואוטומטית גם נחבא לי התיאבון. ופשוט הרגשתי תחושה פיזית, והייתי ממש בטוחה בזה שזה פיזי, שיש לי גוש בגרון, ושאני לא מסוגלת לאכול. ואני זוכרת שההורים כזה נלחצו, וממש הייתי רבה איתם, והמעטתי באוכל בצורה כאילו, גם הייתי ילדה הרבה יותר שמנה, וזה התחיל בערך בכיתה ד' שפשוט משמעותית הכמויות שאכלתי הצטמצמו. והפסקתי לאכול ארוחות ערב, ולאט לאט אני אוכלת פחות ופחות ופחות, וזה הגיע למצב שאני מרגישה את הרעב, ואני פשוט מרגישה שאני לא מסוגלת לאכול. אבל אני לא יכולה להגיד את זה להורים שלי, כי לא יודעת, כי הם ילחצו או משהו כזה, אז לא אמרתי שום דבר, ופשוט סתמתי את הפה, ועברה איזה שנה, הייתי בכיתה ה', שהיום אני מסתכלת על זה, והייתי פיצית כאילו, זה גיל שהוא, זה גיל 11, ואף אחד לא באמת יודע, ובטח שאני לא יודעת, אני גם לא חשופה לזה בכלל, אז אין לי את היכולת בכלל לדעת עם מה אני מתמודדת, אני לא הבנתי. גם הפעמים הראשונות, אגב, שהיו לי התקף חרדה, ורעד לי הגוף, אני לא הבנתי מה יש לי. אני חשבתי שזה פיזי לחלוטין, לא ידעתי בכלל שזה נובע ממשהו שהוא נפשי. ואני ממש זוכרת באחד הלילות, ששכבתי במיטה בחדר שלי, אמא שלי תמיד הייתה עולה איתי לחדר למיטה, כזה להגיד לי לילה טוב, תמיד היה כזה מרגיע אותי, ופשוט התחלתי לבכות ממש באותו לילה. אמרתי, תקשיבי, אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת לאכול, אבל אני מרגישה כבר כאילו אני, ואז אמרה לי, מה, תרעבה? ואז אמרתי לה, כן, כאילו אני מרגישה רעב, אבל אני לא מסוגלת לאכול. היה כבר משהו כמו 12 בלילה, והיא פשוט שלפה אותי מהמיטה, וירדנו למטה לסלון, אני באמת, אני לא אשכח את זה, והיא הושיבה אותי בסלון, על הספה מול הטלוויזיה, והיא לקחה מלפפון, והיא קלפה אותו וחתכה אותו לרצועות, ושמה לי בתוך צלחת של פלסטיק, ונתנה לי, והיא ישבה איתי, ואמרה לי, תאכלי את זה. ואני זוכרת שממש ניסיתי, כאילו נאבקתי בלאכול את המלפפון, כאילו, וממש הרגשתי שאני לא מצליחה. כאילו זה היה ממש כזה כל הזמן לאכול ולהוציא, וזו תחושה שהיא נוראית. ורק אחר כך שעבר הזמן, ובאמת התמודדתי עם זה, פשוט הפסקתי לאכול ארוחות ערב, כאילו אצלי זה היה פשוט בוקר צהריים, בוקר צהריים, בוקר צהריים. לאחותי הייתה חברה טובה שהתמודדה עם הפרעות אכילה, ופתאום גם ראיתי את ההתנהגות שלה, והיה בזה כזה דפוסים שראיתי שאוקיי, יש פה משהו דומה. ויום אחד ישבנו לראות איזושהי תוכנית טלוויזיה. זה היה אקדמיה לריקוד. תוכנית נוער כזאת אוסטרלית, שאחותי ואני ראינו ביחד, והיה שם פרק על הפרעות אכילה. וראיתי את הבחורה, וכאילו היא התנהגה ותיארה בדיוק את מה שאני מרגישה. ואז כאילו אמרו שזה הפרעת אכילה, ואני זוכרת שפשוט הלכתי לחדר והתחלתי ממש 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 לבכות, פתאום כזה התחילו ליפול לי הסימונים. ואני חושבת שיש משהו בהפרעות אכילה, שמפתח איזשהו חוש שישי כזה, שאתה תמיד מזהה, אתה תמיד מזהה בן אדם שיש אצלו. אני יכולה עכשיו לשבת בארוחה עם אנשים, ויהיו 20 איש שיגידו לי, יש פה אחד עם הפרעת אכילה, מי זה?
לדעת לזהות.
אני יודעת מי זה.
וגם מה הוא בדיוק, ומה הוא עושה, ואיך הוא חושב, ומה המחשבות שלו באותו רגע. מסתכלת איך אנשים מסתכלים על אוכל, ואיך אנשים אוכלים, והדפוס אכילה. ואם זה להסתכל נגיד על בנות שמקיאות, אפשר לראות את זה עם כל מיני חתכים קטנים באצבעות. ובאמת כל מיני דפוסים שאת רואה על בחורה ואת מזהה. ואני חושבת ש...
איך הוא מגיב לזה שמציעים לו לאכול, כאילו...
לגמרי ככה.
הדברים הקטנים גם תמיד אומרים שאנשים שסובלים מהפרעות אכילה הם שקרנים מצוינים.
שקרנים מעולים.
זה לחלוטין נכון, אבל הם לא יכולים לשקר לבן אדם אחר שיש לו הפרעות אכילה.
חד משמעית. אז אני יכולה להגיד שקרה מישהי שאני יודעת ש... עמדה להתיישפז במחלקה להפרעות אכילה, והייתי איתה באיזשהו אירוע, ובאים ואומרים לה, וואו, איך רזית יפה, ואיך זה והכל, והיא באה ואומרת מול הפרצוף שלהם, כן, מלא ספורט, זונה נכונה והכל, וזה מול הפרצוף שלהם, ובפועל היא באה אליי אחרי זה, וצוחקת איתי על זה, ואומרת לי, הם לא יודעים מה קורה שבוע הבא. וזה משהו שאת נכנסת איתו לאיזשהו לופ, כי את לא יודעת באיזה מקום לשים את עצמך, כי גם לך זה לפעמים טריגר, גם לך זה לפעמים פוגע בנקודה הזאת שרגישה לך. את לא יודעת מה לעשות.
אם יש משהו שממש למדתי על בשרי בכל התקופה, בעיקר הראשונה שלי בהפרעות אכילה, לא להחמיא לבן אדם על מראה ספציפי.
נכון.
אני אף פעם לא יודעת מה עובר עליו, איך הוא מרגיש עם המראה הזה. כאילו, אני אגיד לך, דולב, את נראית טוב. אני לא אגיד לך, וואי, דולב, רזית, איזה טוב את נראית. אני לא אגיד לך, וואי, דולב, ממש יפה לך הפלוס
שני קילו הזה. אני ממש מסכימה עם זה.
כאילו, אני זוכרת את עצמי בתור ילדה יותר קטנה, כשאז התחיל בכיתה ד'-ה', וירדתי משמעותית במשקל. ומישהי מהמשפחה שלי החמיאה לי על זה. ואני זוכרת שאני ממש אחר כך בכיתי לאחותי. כי כאילו, היא מחמיאה לי על משהו ש... זה מה זה לא מחמאה בשבילי. כן, זה מה זה לא מחמאה בשבילי. אני מה זה לא מרוצה מזה. ואני זוכרת גם כמה שנים אחרי זה שכבר הגעתי למרכז לטיפולים בהפרעות אכילה, והפסיק לי המחזור באותה תקופה, והיה נוראי. והגעתי באחד הימים לבית ספר. לשיעור ספורט, והיה אסור לי להשתתף, ישבתי בצד, ואז ישבתי עם עוד איזה מישהי, ואז היא הסתכלה עליי ועשה לי כזה, בוא נעת רזה בטירוף, איזה כיף לך. ועובר לי בראש כזה,
שורט.
וואי, מה זה לא כיף לי, כל כך לא כיף לי, את לא מבינה כמה לא כיף לי.
זה ממש שורט.
זה לחלוטין שרת. ויש שם עוד נקודות, שאנשים מבחוץ לא יבינו, וזה בסדר שלא מבינים, אבל... כן הגיע הזמן לשים לב יותר לפרטים הקטנים.
אני מסכימה איתך, אני חושבת גם שהמודעות לזה היום היא אחרת. היום אני אף פעם לא אבוא ואחמיא לבחורה וואו, הכרזית, אלא אם אני יודעת ובטוחה שהיא מתאמנת ושהיא עושה ככה וככה ושיש לה איזושהי תהליך, איזושהי דרך שהיא עוברת. אני לא חושבת שיש מישהו שנמצא במקום שאפשר להעיר לו על הגוף, על דברים שהוא עובר בחיים, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה באמת קורה.
שומעת יותר מזה, ניתה לי כזה, לא אגיד חרדה, אבל אני רואה נגיד מישהי שמאוד רזתה, ואני לא בטוחה ב-100% שהיא עשתה את זה בדרך הבריאה. אני, סתם, לצורך הדוגמה, אני עוקבת אחרי מישהי באינסטגרם, ועד לפני איזה שנתיים היא הייתה כאילו די מלאה, ופתאום היא נורא נורא רזה. עכשיו היא מאוד כזה מראה כל הזמן, נורא חיים בריא, וארוחות בריאות, ואימונים,
ואת
וזה.
ואת לא יודעת אם זה אמיתי.
ואני באמת לא יודעת אם זה אמיתי. ואני כאילו, יש בי כל הזמן כזה פחד ש...
אבל מצד שני, מה עושים עם אלה שכן צמאים למחמאות האלה? עם בחורה שמאוד מאוד מנסה לרדת במשקל, ופתאום היא יורדת והיא מחכה למחמאות מהסביבה.
אני חושבת שבגלל זה צריך לנרמל את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, אני חושבת שאחד הדברים שהכי צבנו אותי, בתקופה של... שהייתי הרבה יותר עמוק בהפרעות אכילה, זה שכאילו, מה הבעיה שלך תאכלי?
בדיוק.
כאילו...
כאילו, מה את עושה מזה סיפור בכלל? זה כולה אוכל.
כאילו... את מבינה שזה אצלך בראש, נכון? כאילו, יש לך פה אוכל, פשוט אוכלי את זה, מה את עושה דרמות? המשפטים האלה, זה הדבר הכי...
זה דברים שלא אומרים.
זה אחד משמעי דברים שלא אומרים, כי זה הרבה מעבר, ולא סתם אנשים עם הפרעות אכילה, זה נחשב הפרעות אכילה, והולכים ומטפלים בזה, ובין אם זה תרופתית, בין אם זה פסיכולוגית, בהמון המון המון צורות, כי יש כאן בעיה שהיא הרבה יותר עמוקה.
זה מחלה לכל דבר.
לחלוטין. ואני חושבת שברגע שהדבר הזה יהפוך איזשהו נרמול, וכזה יבינו, אוקיי, זאת הפרעת אכילה, זה לא אומר שהבחורה צפוקה וכאילו בוחרת לסבול, לא. היא מתמודדת עם משהו והיא נלחמת בזה יום-יום, אז אוקיי, אז כאילו סבבה ונדע את זה, ונדע גם את הבנות שכאילו, וואלה, יפה, כאילו נכון. התאמצה דווקא 3 אימונים השבוע, כאילו
בדיוק.
שפו.
אז אני כשבאמת אחרי הניתוח, אז... אנשים באו והחמיאו לי ואמרו לי, וואו, איזה יופי. ונהניתי מהמחמאות על זה, נתן לי דרייב כי ידעתי באיזה דרך עשיתי את זה. כי לא התביישתי לדבר על הדרך שעשיתי. מי ששאל אותי איך, הייתי מאוד גלויה לגבי הדרך, לא הסתרתי. אבל לא כולם כמוני, לא כולם בחרו בדרך הזאת. וכן, החרדה הזו של לעלות למשקל ולראות עוד קילו, קיימת, תמיד, לא משנה באיזה דרך בחרתי. ועדיין יש ימים שאת אומרת לעצמך, אם אני אוכל את זה, אז אני לא אוכל את זה, ואת מנהלת איזשהו איזון עם עצמך בראש, אבל השיח הזה בראש הוא לא תמיד בריא, הוא לא תמיד נכון. לפעמים הוא חוצה גבולות שאת לא יודעת איך להוריד אותם.
ואני חושבת שזה הקטע של... התחלנו את הפרק בכותרת של היום שאחרי הפרעות אכילה. אני חושבת שזה לא היום שאחרי הפרעות אכילה, כמו שזה היום שאני מנהלת את זה. זאת אומרת, זה תמיד קיים, ואני צריכה כאילו באיזשהו שלב להיות זאתי ש... אני הרגשתי שאין לי בחירה בעניין, אני הרגשתי שאין לי בחירה אם לאכול או לא, אני הרגשתי, אני לא מסוגלת לאכול. היום אני יודעת שכאילו, אני מסוגלת לאכול, ויש ימים שאני מרגישה יותר רע, ומאוד מאוד קשה לי, ויהיו ימים גם שאז אני בוחרת שדי, היום אין כוח להתמודד עם זה, אבל רוב הימים הם כבר ימים שסבבה, אני מודעת לזה שזה קיים, אני כבר יודעת מאיפה התחושה הזאת מגיעה.
הנקודה שאת מודעת זה נקודה מאוד חשובה.
נכון.
כי אז את מנהלת את זה, ואת שולטת בהכל, ואת מחליטה, ואת יכולה גם לבחור מה לאכול. אף אחד לא אומר לך, תבחרי במה שעושה לך לא טוב.
אני ממש יודעת שהייתי לא מודעת, את יודעת.
זה ממש טוב, כי עכשיו את במקום אחר.
הייתי במקום של מה זה היוודאות, הייתי אוכלת כלום ביום, ממש, כאילו, קחי כזה...
והרגשת שזה המון.
כן.
וזה נוראי.
כאילו, את אוכלת תפוח ביום, ומגיע סוף היום, וכולם אומרים לך, מה, לא אכלת כלום, ואת כזה, לא, לא, אני אכלתי, אכלתי, אכלתי. מה אכלת? אכלתי תפוח, נו, אכלתי. וכאילו, להם זה נשמע כל כך כזה, בונה, אם טומטמת, כאילו, מה נסגר איתה, ולי זה מרגיש שונה לחלוטין.
גם התפוח הזה זה מלחמה בפני עצמה, וזה מה שאנשים לא יודעים.
לחלוטין. מה הכי עבר לך? מה הכי עבר לך? מה הכי עזר לך לעבור את זה?
אני חושבת שזו הייתה בחירה שלי. אני חושבת ש... בחורה עם הפרעה כלשהי, זה לא משנה איזה, שקשורה לאוכל, צריכה לבחור לשנות.
לחלוטין.
אי אפשר לכפות את זה מהסביבה, ואנשים לא צריכים לכפות עליה. ואני חושבת שרוב המחלקות היום בארץ, מעל גיל 18, הם בהסכמה, ולא בכפייה, או לפחות מה שאני מכירה. ויש משהו מאוד עוזר בלבוא ולהגיד, זה השינוי שלי, ואני עושה את זה בשביל עצמי. אני לא עושה את זה בשביל אמא, ואני לא עושה את זה בשביל אבא, ולא בשביל המשפחה, ולא בשביל החברים, ולא בשביל הילדים שלי, בשביל עצמי, כדי שאני אוכל לחיות חיים תקינים, כדי שאני ארגיש בריאה, שאני אצליח ליהנות מאוכל. זה לא בשביל אף אחד אחר, זה נטו בשביל עצמך.
לגמרי. עם זאת, אני חייבת להגיד שלחלוטין הקטע של הבחירה חייב להיות, וכן, יש כאלה שלא מצליחות להתמודד עם זה רק מתוך בחירה שלהן, וצריכות את התמיכה הזאת מבחוץ.
תמיכה זה מעולה, אבל השינוי עצמו בא ממני.
הטיפול חד משמעית, ואני אפילו אצדיק את זה עוד יותר. כשאני הייתי בשלב שהגעתי ממש, כאילו ממש הדרדרתי גם כבר במצב הבריאותי, בעקבות ההפרעות אכילה, ואני זוכרת שממש אמא שלי הייתה בוכה לי, היא הייתה כל כך דואגת לי, היא ממש הייתה אומרת לי, כאילו, אני חושבת שאת נעלמת לי מיום ליום. כאילו, בבקשה, כאילו,
זה נותן כוח, אבל בסוף אם את לא היית בוחרת...
וזה כל כך תסכל אותי, כי כאילו, הייתי אחר כך כל כך מתוסכלת מזה, כי זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לי, זה לא מה שאני הייתי צריכה בדבר הזה. ובסופו של דבר מאוד חשוב לשקף בסופו של דבר את הצרכים שלך, כי אני הייתי צריכה להגיע שנייה, תני לי עד הסוף להגיע לבור של עצמי. היא אמרה לי את זה שכבר הגעתי ל-28 קילו, וכאילו המצב היה כזה לא טוב, ואני הגעתי לזה עם עצמי, כשאני ממש זוכרת את זה, שאני באתי לשכב במיטה על הבטן, ויש לנו את העצמות.
הרגשת אותן.
שבין הבטן לאגן, וממש הרגשתי אותן, וזה כאב לי. כאב לי כאילו לשכב על הבטן.
ואז החלטת.
והתהפכתי והייתי כזה, וואי, זה לא טוב. כאילו, זה לא הגיוני. ואני צילמתי את זה באותו יום, יש לי ממש תמונה של זה, ומאותו יום החלטתי שדי. כאילו, עושים שינוי, ו...
הכל בראש, בסוף.
ממש, חד משמעית. וזה בסדר לבקש עזרה. ממש ממש חשוב לי להדגיש את זה. כאילו, יש היום כל כך הרבה דרכים לקבל עזרה, שאין סיבה להישאר עם דברים לבד. וגם אם ניסית אי פעם לבקש עזרה, והדרך שקיבלת בעזרה, לא הייתה דרך שמתאימה לך, או שהשפיעה עלייך, יש עוד דרכים. אז לא לוותר על זה.
לא לוותר על עצמך גם.
חד משמעית. אנחנו נסיים כאן להפעם את הפרק של היום. אנחנו ממש שמחות שהייתם איתנו והקשבתן. ואנחנו כמובן זמינות תמיד. תמצאו את האינסטגרם שלנו כאן למטה. ואנחנו נתראה בפרק הבא.